אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת עמית הלוי, מה נגיד? בוקר טוב, שלום לך.
שלום, בוקר טוב דוד.
מה נשמע?
תלוי איפה שמים את האוזן.
יש לכם עוד מעט בחירות למרכז הליכוד.
כן, ואני חושב שיש חידוש גדול בבחירות האלו. אני ממש מרגיש זכות להיות שותף עם קבוצה של הורים שקולים מהמלחמה הזאת, של קצינים מפורום הלוחמים והמפקדים, של נשות למען לוחמים, של אמהות לוחמים, שכל אלו חברו כדי שבמרכז הליכוד יישמע הכל, שאלת מה נשמע, שיישמע הכל, הכל של הניצחון, הכל של נאבק על עצמאות וריבונות במדיניות החוץ שלנו, הכל שנאבק על שינוי תפיסת הביטחון, שינוי עומק אחרי השביעי לאוקטובר, הכל שנאבק על להחזיר את הדמוקרטיה לציבור, למדינת ישראל, לעם, הקולות הללו מתגבשים לרשימה, אני מקווה מאוד, גם בירושלים, גם בבנימין, גם בגוש עציון, אנשים מדהימים שיביאו לליכוד רענון, שאמן לי, אני אומר את זה בהרבה כבוד, לתנועה שלנו, זקוקה לרענון הזה. יש הרבה מאוד אינטרסים במרכז הליכוד, הרבה מאוד עניינים, חשובים ככל שיהיו, הקולות האלו צריכים להישמע, ואני באמת מקווה שבשביל המעשה הפוליטי בארץ בכלל, החבורה הזאת תיכנס ותשמיע את הקול שלה.
טוב. איזה ועדת חקירה צריכה לקום? אתה יודע שהקואליציה אומרת, א', ועדה פריטטית, חלק מהימין, חלק מהשמאל, חלק מפה, חלק משם. אבל הקואליציה זה צד אחד של המפה הפוליטית. האופוזיציה אומרת, בשום פנים באופן לא. ועדת חקירה ממלכתית. היא היחידה שתחקור את האמת. מה אתה עונה להם?
תשמע, קודם כל, כשהקואליציה אומרת פריטטית, בעצם הקואליציה אומרת, לאופוזיציה קחו חצי חצי.
נכון.
מה, לא אומרים רשות אחת תחקור, רק הרשות הממשלתית או רק הרשות השופטת. להפך, אנחנו באים לרשות המחוקקת, שהיא מייצגת את כל חלקי העם, וגם אומרים, אנחנו לא נעשה את זה בייצוג הייצוג הנוכחי, כלומר שלקואליציה יש רוב. לא, אנחנו אומרים, בואו ניקח חצי חצי. האופוזיציה, הקואליציה שמונה היום כמעט 70 חברי כנסת, אומרת לאופוזיציה שמונה 50 חברי כנסת, קחו חצי חצי, 50-50. ואני אומר, אבל העיקר זה הנימוק. והנימוק הוא, אנחנו רוצים
שזה יהיה מקובל על כולם.
שא' תחקור את האמת, וב' תהיה מקובלת על כולם, שיהיה לה אמון רחב. ולמה אנחנו מתנגדים למה שנקרא ממלכתית? הרי ממלכתית זה רק שם. מאחורי זה מה מסתתר? שנשיא בית המשפט יקבע את הרכב החקירה. וזה אחרי שנה שפצרית חוקרת את פצרית, ואנחנו מכירים את המערכת. ההתנגדות שלנו היא כזו. בית המשפט העליון השפיע על מדיניות הביטחון עד השביעי לאוקטובר ומהשביעי לאוקטובר. ואני אתן לך שלוש דוגמאות, דוד. הראשונה זה הסיכולים הממוקדים. למה דף היה חי בכלל בשביעי לאוקטובר, שירגן את כל הטווח ההמונים הזה? בגלל שב-2003, במבצע כתיף קלניות, אם אתה זוכר, לא נקטפה קלנית אחת. בגלל שבסוף בגץ, הסיכולים הממוקדים, אחרי סלח שחדה, גרם לזה שבסוף בצבא החליט שהוא זורק שם רק רבע טון, והשאר היסטוריה. השאר הכוונה כולל 1,200 נרצחים. מה קורה ב-2018 כשיש בגץ, יש דין על הגדר? מה קורה? קורה שבסוף הצבא מקבל תוך כדי העתירה. זה לא משנה, אגב, אני חייב לומר, כי אנשים אומרים לי וכותבים לי, אבל בסוף העתירה נדחתה, העתירה של יש דין וזה. העתירה נדחתה אחרי מה שמכונה דיאלוג מנחה, או דיאלוג מונחה, יותר נכון, על ידי בית המשפט העליון. ובדיאלוג הזה צהל אמר, כן, אני מקבל את זה, והשופטים אומרים להם שם, פשוט תסתכל בפסק הדין. ירי כאמצעי אחרון. אם מתקדמים אנשים לגדרות. ואני אומר לך, דוד, זה אחרי בראל חדריה, השם יקום דמו. בראל חדריה זה מזעזע אותי, כי אפילו השם שלו, חדריה, היה צריך לעורר איזה תמור אדום, ואני לא שוכח את אמא שלו, שבשבעה אומרת לי, עמית, איך הרשיתם דבר כזה? איך הרשיתם בלי פרימטר? איזה צבא מאפשר בלי עומק, מה שנקרא, מושג קלאסי בתפיסה צבאית? איך אתם מאפשרים עד הגדר? וזה עובר לטרקטור, שהתצפיתנית אומרת, אבל הטרקטור על הגדר, אותו טרקטור שפרץ עשרות פרצות בגדר. אבל אמרו לו, יש פסיקת בית המשפט העליון. זה אפשר להתקרב עד הגדר. ירי כאמצעי אחרון. אז לכן אני אומר, גם בסיכולים, גם בבגץ, מה שנקרא.
אבל זה, סליחה שאני מפסיק אותך, זה לא בעצם אומר שאתה משחק לידיהם של שופטי בית המשפט בהג, כי אתה יודע, מישהו צריך לשים פה איזשהם סייגים, והם טוענים, לפחות טענו, שבית המשפט במקום אחר יכול לשפוט אותנו, בגלל אותם סייגים שעכשיו אתה מדבר עליהם.
לא, קודם כל, כפי שראית, מה שנקרא בעינינו, שנינו היינו פה, עיקרון המשלימות הזה קרס קריסה מפוארת, זה לא כל כך עזר ולא קצת עזר. בית המשפט כן. בהג אישר את עמדת התובע קרים חן להגדיר את שר הביטחון דאז יואב גלנט ואת ראש הממשלה כפושע מלחמה, כלומר לתבוע אותם, להאשים אותם על פשע מלחמה, בצו, כמו שנקרא, באותה חבילה, באותו סל עם יחיא סינואר ומוחמד דף. אז זה כמו לומר היטלר וביבי באותו, זה לא עזר. אבל אני אמר לך יותר מזה, בדיוק הסייגים הללו של בית המשפט העליון, איך אומרים? לא צריך הג שיש בגץ.
לא, והפצרת פה הייתה הצד גם בתוך העניין.
רגע, רגע, אז אני אומר,
נגיע אליה,
אבל אני אומר, בית המשפט העליון, כי הוא זה שאמור להרכיב את ועדת החקירה, אם הולכים על המסלול של ועדת חקירה ממלכתית. הוא בסופו של דבר, ואני הבאת לך שתי דוגמאות, והדוגמאות הן ארוכות, שימוש באמצעי לחימה, למה לא משתמשים בפלשטים בצהל, בזרחן לבן? למה לא אפשרו לעזתים שבאו לקבל טיפול רפואי, לא אפשרו למודיעין לתחקר אותם? זה לא יאומן בכלל. לוקחים מרחב שהוא מרחב אויב ללא ספק, מדינה, נקרא לילד בשמו, לחמאס הייתה מדינה. זה לא היה ארגון שהסתתר, זה ארגון מחתרת. זאת הייתה מדינה, היה לה יחסים בינלאומיים וכלכלה ותרבות וחינוך ודת והכל, והכל נשלט בידי הרדיקליזם הזה של האסלאם מאז 14 ליוני 2007 לפחות, גם לפני כן לא היו שם חסידי אומת העולם. והם באים פה לטיפולים רפואיים, מכריחים אותנו להביא אותם לטיפולים רפואיים, אבל אסור לתחקר אותם מודיעינית, למרות שיש פוטנציאל. כלומר, אתה יכול להציל יהודי, וכל אלו זה פסיקות בית המשפט העליון. אז אני אומר, במובן הזה, עד שאתה רץ להג, יש לנו בעיה עם בגץ, הסיכולים הללו, לא של האויבים, הסיכולים של פעולות ההגנה המינימליות של ישראל, לצערי הרב, איך אמר אהרון ברק בזמנו? אני מצטער שנתתי לצה"ל לנצח יותר מדי. כמה פעמים. אז אני חושב שמה שגרמו הפסיקות האלו זה בוודאי להשפיע, אני לא אומר שזאת הייתה הכוונה כמובן חס ושלום, אבל בפועל ודאי שמדיניות הביטחון זה ברור. אגב, אני לא מדבר איתך על עשרות מקרים שהרמטכ"ל אומר בדיונים סגורים, מה זה אומר? אומר והפצרית עוזרת לו לומר, זה לא בגיץ וחבל להתחיל עם זה בכלל. כל התופעות האלו שקיימות אגב בכל מערכות השלטון שלנו, אחרי מהפכה חוקתית של ברק, כולל בצהל, יצרו מצב שמדיניות הביטחון של ישראל מושפעת מפסיקת בגץ. הוא האחרון, דוד, שצריך לקבוע איך תהיה ועדת החקירה. האחרון. עכשיו, אני לא אומר שהממשלה. לכן הצענו, יבוא הציבור, אתה יודע, אם תביא רעיון, בוא נעשה משאל עם. אני גם זורם. הציבור
יחליט. משאל עם כבר עשו. סקרים.
לא,
סקרים. רגע, שנייה, אבל תראה, אי אפשר להתעלם. לפחות לפי הסקרים שפורסמו, הם אומרים, הסקרים אומרים, אני מדייק, רוב הציבור רוצה ועדה ממלכתית. מה אתה עונה להם?
כיוון שאתה מומחה לסקרים ומכיר סקרים, אני מאמר איתך שאם תעשה את הסקר הבא, מי מכם מכיר שפסיקת בית המשפט העליון על ירי או לא, ירי על הוראות פתיחה באש על הגדר? האם היריות, האם בית המשפט העליון גרם לשינוי הוראות הפתיחה באש? האם בית המשפט העליון גרם לכך שבשישי לאוקטובר, בחמישי לאוקטובר, הכל מתועד אגב, אפילו בתחקירים של צהל, אותם תחקירים שסמי תורג'מן האלוף אמר שלא ראוי לקרוא אותם בכלל, שהם תחקירים אדומים, תחקירים שהרצי עשה, בכל זאת הדברים האלו מפורטים. האם אתם מכירים את זה שהתצפיתניות יתרו, אבל פסיקת בית המשפט העליון מנעה את האירוע הזה? אחרי שתיתן להם כמה שאלות כאלו, ואז תשאל אותם, האם אתם בעד ועדת חקירה שבית המשפט יקבע, אל תקרא לזה ממלכתית, כי זה רק שם. שם כיסוי יש להרבה דברים, אז אני לא בטוח שהתוצאות יהיו בדיוק אותו דבר. ולכן אני אומר, תשמע, אפשר לעשות הרבה דרכים. אני חושב שמה שראש הממשלה הציע, אגב, אני הקטן, הצעתי את זה מיד אחרי 7 לאוקטובר, הגשתי לשני חבריי באופוזיציה, עידן רול וזאב אלקין, באתי עם הצעת חוק כזאת. לא הנחתי אותה, האמת, כי ראיתי שהיא לא, שאין לה, בלי האופוזיציה הזה, כמו שאתה אומר,
אין לה התכנות.
אין לה התכנות. באתי לשניהם, אמרתי, בואו נעשה ועדת חקירה לאומית, פריטטית, לא נענו אז לבקשתי, אבל אני חושב שזה הדרך הנכונה.
מה אתה עושה עם בגץ עכשיו? שהוא פנה עכשיו ואמר, תנבקו למה לא?
קודם כל, אני חושב ש...
הוא יכול לקבל החלטה היום כן להקים? מי שעניתם כבר על העתירה.
אנחנו הרי בתוך התנגשות חזיתית כבר מזמן, כשבית המשפט העליון מתערב בתחומים לא לא ובכלים שרירותיים שגם הם לא מקובלים באף דמוקרטיה. אז לומר לך... מה יקרה עם העתירה הזאת? הרי הכל פתוח והכל אפשרי במחוזות המהפכה החוקתית של פרופסור ברק. אבל בפועל, בין אם באופן פורמלי, בין לא פורמלי, צריך להשיב להם את מה שאני ישבתי לך כאן. אנחנו מתנגדים שאתם, כבודכם, כמו שאומרים בבית המשפט העליון, שהשפעתם על מדיניות הביטחון, אתם תחליטו מה יהיה הרכב ועדת חקירה. אפשר לעשות את זה גם בציור לבית המשפט. אתה יודע מה זה הציור? אפשר לצייר את הבחור ששם את שם את החיצים ואחר כך
מצייר את העיגול.
מצייר את המטרות בדיוק.
שדה תימן. אני ראיינתי כאן את המומחה מהמשטרה, סגן ניצב, בחור בשם אשר, שגמלאי, יש לומר, בדק את הסרטון ואמר, בהי לישנה, הסרטון הזה
זויף.
לא מזויף, מבושל. תקרא לזה מזויף. אני לא קובע. אז כבודם של עיתונאים במקומם, אבל אני גם מסתמך על אנשים שיודעים, מומחים שבדקו את זה. ואני שואל אותך, מה שהתגלה עכשיו, הפצרית וחבר החבריה נקרא לה, הוא מחריד. ושמתי לב לעוד משהו. הקצין הביא לי לפה פריים אחרי פריים שהוא צילם. ואני לא רואה שמה, לפחות אני, הקטן, לא רואה שיש כאן החדרה של הלה וכל הדברים האלה. אגב, גם הוציאו את הסעיף הזה של אונס, החדרת הלה זה אונס.
מסיבות אינוס, כן.
בדיוק. אני לא רואה את זה. אבל מה שאני כן רואה זה אומרים, עכשיו הם מסתירים, אז לא רואים את החדרת הלה.
כן.
אז משהו פה לא מסדר לי. כן. תעשה לי סדר.
תראה, אני חושב שהפרשייה הזאת, הדבר הכי חשוב, הסדר הכי חשוב שצריך לעשות, זה העובדה שהיה מי שלקח סרטון.
מימים שונים.
11 חודשים, אני אומר, אחרי שאנחנו יודעים שזה מיום שלישי ויום שישי, וחיבר את זה ביחד, ויצר סיפור, מה שנקרא בישל, כמו שאמרת.
אני לא אמרתי.
סיפור, לא, לא, כמו זה, אותו מומחה אמר, אני גם שוחחתי איתו, בזמנו, לפני שכינסתי את ועדת חוקה, יזמתי וניהלתי גם את ועדת חוקה ההיא, עם נציגי הפצרית, עם נציגי היומשית, שעמדו בלי למצמץ, ואיך אומרים, הצליחו לשקר בפנים חמורות סבר. אני חייב לומר לך, הדבר הכי מזעזע בעיניי בפרשה,
שקר לבית המשפט העליון,
זה לא רק בישול הסרט, זה העובדה שהיה אדם ישראלי, אזרח ישראלי, שלא לומר יהודי, שקם בבוקר, יהודי שלובש מדי צהל, יהודיה, לא לבד, כולם ביחד, ידעו את זה, לובשי מדי צהל, שהחיילים שלהם עם אותם מדים, באותם רגעים, קוראים את הגוף ואת הנפש ברפיח ובעזה ובסג'איה, והם, ובכוח 100, והם מפרסמים סרטון, ואיתם ביחד הצנזור הצבאי הראשי אז, מפרסמים סרטון שהכותרת שלו והקריינות שלו היא התעללות חיילים, התעללות חיילים באישור הצנזור. התעללות חיילים, בצדק אמר גיא פלג שזה באישור הצנזור. אנחנו יודעים היום שזה באישור הצנזור. ושלא לדבר, מעשה סדום בנסיבות אינוס, ואני שם בצד שנייה את הזכויות הפרטיות שלהם, שזה מזעזע בעיניי, כאילו אנשים שאפילו לא הוגש נגדם עוד כתב אישום, שלא לומר שלא הורשעו. מדינת ישראל במלחמה, דוד, מלחמת, אני חושב לא הייתה בתולדות ישראל מלחמה כזאת, שהתעמולה משמשת בה כלי צבאי ממש. התעמולה, אנחנו כל שבוע, הגיעה אליזה בן נון, מספר 3 במשרד החוץ, לוועדת חוץ וביטחון, וכל שבוע הראתה לנו איך כל אייטם הסברתי כזה, ואחרי זה אביחי ידרי, דובר צהל בערבית, איך כל אייטם הסברתי כזה משנה את מהלכי הלחימה, גורם להם ברגו צבאי, ממש, כאילו החיילים באים, הוציאים נשק לראות, אין להם נשק, אין מרגמות, אין כלום, אין 155, כל זה אמריקה מעכבת, למה? בגלל אירועים כאלה, ויש חיילים בצהל, אני מדבר על הפצרית ומי שאיתה, שמפרסמים את זה בעולם כולו, מתדלקים את האנטישמיות, אין לדעת בכלל כמה יהודים וכמה קהילות יהודיות וכמה אנשים בעולם, אני לא מדבר על הוצאת הדיבה הישירה על מיליוני ישראלים ועל חיילי צהל, כמה אנשים ניזוקו בזה בכל העולם, וזה מבחינתם היה מעשה ראוי. הם עומדים מאחורי זה, הרי מה היא כותבת במכתב לרמטכ"ל? מה אומר לנו ממלא מקום הצנזור בוועדה? זה ככה צריך, אנחנו צריכים לפרסם דבר כזה. עכשיו, איזה שיקול דעת לאומי, ואני אומר, גם אם אתה היית חושב שמישהו עשה משהו, ועוד אפשר לדבר על המעשה עצמו ועל המלחמה של כוח 100 בשדה תימן, מלחמה לכל דבר מעניין, עם, עם האנשים הללו, הם קיבלו הוראה, ההשתוללות בתא, כל הדברים האלו יהודים מופיעים גם בכתבי ההגנה וכו'. אבל שיקול דעת לאומי, יש אח ורע, אני אמרתי לפצרית שהגיעה לוועדת חוץ וביטחון, בפרצוף, את חיילת, יפעת, את קודם כל חיילת, יש אח ורע בהיסטוריה הצבאית בעולם, דוד, של צבא שמפרסם במהלך מלחמה, כזה כתב אישום נגד החיילים שלו, כתב אישום שלא מוכח, וכך אתה אומר, גם לא רואים
אני ולא לא יודעים. אמרתי את זה,
לא,
אני אומר,
מוטל גם, לא.
סגן ניצב אשר בן ארצי, כן, כן, שהופיע כן. כאן, אמר והראה...
אבל גם בכתב האישום הרי בסוף לא הופיע, נכון, המעשה, זה לא כמו שאתה אמרת, זה ירד גם בכתב האישום, אבל
נכון.
אני אומר, לא, אבל שיקול דעת לאומי, אין לכם שיקול דעת לאומי, מה את חושב הצנזור הצבאי, מה חושבת הפצרית? עכשיו, באבחת יד, היא גורמת לנו נזקים עצומים, עכשיו, אם זה אנשים שבאמת איבדו את אמת המידה הבסיסית, לא רק לצדק, ולאחריות לאומית, באמצע מלחמה, זה דבר
תשמע, נורא. אני שומע אותך, ואני, כמו האדם הפשוט ברחוב, שואל שאלה אחת פשוטה, למה אדם מפרסם דבר כזה, ולמה הוא משקר? זאת אומרת, אני מחפש מניע להתנהגות הזאת, שעכשיו כבר הוכחה, כי הם כבר יודעים את כל הסיפור. למה, מהו המניע של אנשים כאלה?
אני חושב
כי זה לדעתי בתחום הנפש כבר, כי אין לי הסבר אחר למה אדם מופיע בבגץ, הוא משקר לו בפנים. למה בן אדם שולח את החיילים שלנו ללא שכפ"ץ, איך שאתה אומר, למלחמה, שאתה בעצם לא מגן עליו באמצעות הפצרית.
אני חושב שזה לא בתחום הנפש, או לא רק בתחום הנפש, ברור שזה גם, זה גם נפש, אבל זה בתחום האג'נדה קודם כל, בתחום התודעה.
אג'נדה לפגוע בחלי צהל?
האג'נדה היא המחשבה...
זה לא הגיוני.
אז האג'נדה, דוד, מופיעה במכתב, מציע שתקריא את זה גם למאזינים. המכתב שלה לרמטכ"ל באותו יום שהיא הודחה, הוא בעצם כתב הגנה על הפעולה. והיא אומרת, אני מגנה על המערכת, שכמובן הגנה על המערכת היא הגנה על מדינת ישראל, עיין ערך לוי, כן, המדינה כן. זה אני, ואני מגינה על המערכת, כי מבחינתי הבנדיטים האלו, הפושעים האלו, כן, הם מחתימים את מדינת ישראל. עכשיו, זה מתחיל משיבוש יסודי מאוד במושגי הצדק, מושגי המלחמה, וזה מגיע לפרשנות מעוותת של הדין הבינלאומי, לכן אני אומר, הפצרית, זה לא רק האירוע הזה של שדה תימן, אני מזכיר לך כאן, זה לא תפס מספיק בולטות, 51 מגדים במאי 24, כלומר לפני יותר משנה וחצי, כותבים מכתב לרמטכ"ל, מכתב אישי, הוא לא פורסם בתקשורת כי הם מאוד שמרו על כבוד צהל ולא רצו לייצר מהומה תקשורתית, 51 מגדים, זה לא מספר קטן, כותבים לרמטכ"ל מכתב על מה הפצרית עושה ליחידות שלהם, איך היא מתאמרת בהם, איך דברים שהם לכל יותר דין משמעתי, הופכים להיות תיקי מצח בסיתונאות, שנפתחים לחיילי צהל על מהלכים מבצעיים. יש פה שיבוש עמוק, וחלק מהשיבוש העמוק זה לומר, הנה, אלו שמה שהרביצו במהלך המלחמה, או לחילופין, אם תרצה, אזרחים מהאויב, שטבחו בשביעי לאוקטובר, הם היו מוגנים אצלה. משמע, יש פה ניסיון לומר, אין מלחמה, אין דיני מלחמה, יש פה קצת טרוריסטים ברצועת עזה, צריך לטפל בהם כאינדיבידואלים, וכל מי שעכשיו מתייחס לזה כמלחמה ופועל כמו מלחמה, אז הוא הופך להיות פושע מלחמה. ולכן זה הרבה יותר מנפש, זה ברור שזה הגיע כבר למצב פסיכי, כמו שאתה אומר, שפועלים נגד חיילי צהל ומגלים חוסר אחריות לאומית, מצבי הקיצון, אבל זה מתחיל בסופו של דבר מאג'נדה, מעולם מושגים מעוות, ולכן גם אמרתי, מינוי הפצר החדש, כל הכבוד לשר הביטחון, זה שיש לו, ואני לא מכיר אותו, וייתכן שהוא אדם מתאים וטוב, אינני יודע. אבל אני כן יודע בוודאות שהכיפה על ראשו איננה מדד לכלום. העובדה שהוא אישר פעם יישוב ביהודה ושומרון איננה מדד לכלום, לכלום, לאפס, אפס, אין לזה שום משמעות. המשמעות היחידה תהיה מה אמות המידה שלו, מה האסכולה שהוא מביא למושגי צבא וביטחון, למושגי מלחמה, למושגי דין בינלאומי, למושגים הללו. וזה היה צריך להיבחן, צערי הרב שר הביטחון לא בחן את זה, לפני מינוי, לא אחרי מינוי.
יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט קיים ישיבה בוועדה שלו, והוא שאל את ממלא מקום הצנזור הראשי, האם אישרתם את הסרטון? אמר, אישרנו ללא כתוביות.
כן.
הכתוביות יש להם משמעות.
ברור, טקסט.
ואז הוא שאל, אם היו כתוביות, הייתם מאשרים?
כן.
הוא אמר, כן.
כן.
זאת אומרת, התשובה היא כל כך ברורה, שיש פה איזושהי אג'נדה.
אז הנה לך, הנה אתה שומע
התשובה
גם...
התשובה היא מאוד מקוממת.
אז הנה לך, מפי, כמו ש...
מפי האתון.
כמו שהיו אומרים בדיוק, מפי הסוס בעצמו. מפי הסוס. אתה שומע שממלא מקום הצנזור, בעצם אומר, זאת אמירה מזעזעת מאוד, אבל היא אכן פורסמה, שגם אם הוא היה יודע שגיא פלג היה מפרסם מעשה סדום בנסיבות אינוס, הוא היה מאשר את זה. ואני אומר לך, זאת פשיטת רגל אנושית קודם כל. אני אמרתי לו, אתה לא ראוי להיות עובד מדינה. אתה לא ראוי להיות עובד מדינה יום אחד. אם אתה, יש לך איזושהי אחריות על מדינת ישראל, ואתה חושב ש-11 חודשים, כשחמאס משתולל שבוע בכל העולם, חיילי צהל סדיסטים, שהחטופים, אמר לי יושב ראש ועדת בריאות בכנסת, חבר הכנסת משריקי, של שניים או שלושה חטופים, פתחו להם את הצורה אחרי הפרסום הזה. אין לכם שום אחריות? שום אחריות אין לכם שאתם מאשרים פרסום? לפצרית אין שום אחריות על החטופים? שום אחריות על ביטחון המדינה? לך תדע אם הבחור בניו ג'רסי שנרצח לא נרצח בגלל זה. מה זה? וזה שאנחנו בתוך תעמולה כזאת, וזה שהיא אמורה להיות, כל אדם סביר מודע לזה, אבל אנחנו תחת אמברגו. אנחנו תחת אמברגו. הולנד, איטליה, צרפת, ספרד, אנגליה, אמריקה מינואר. ואין לכם בושה, אין לכם אחריות לאומית. אתם יכולים לומר, ומילא, ועוד דבר שאתם לא יודעים. וכמו שאמרתי לך, בסופו של דבר גם לא מופיע בכתב האישום, כי לא היה ולא נברא.
כן. תראה, אתם מערבבים פה גם את גלי בערב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה. ואני שואל, מה הקשר בין מה שדיברת לגלי בערב מיארה?
ובכן, כן? הקשר, יפה, שאלה מצוינת. ובכן, הקשר לפנינו, דוד. הקשר הוא בכך שאנחנו היינו פה השנה.
ויש לומר שבגץ עצר את ההדחה.
כן, ויש לומר שלמרות פניות לבגץ ולהמון גורמים, בכל זאת לקחו בחור קצין, חייל, סליחה, מדהים, צדיק, ששרת הרבה שנים בצהל, ואחרי זה עוד שנים ארוכות במילואים, שמו היה ארי רוזנפלד, אתה זוכר את השם הזה,
ברור.
דוד? הוא הואשם בזה שהוא לקח חומר, והעביר אותו שומו שמיים ללשכת ראש הממשלה, כי הוא כן. חשב שזה יציל את החטופים. הוא עשה את זה יום למחרת שהוא ראה את החומר. כן. ניסה.
ועל זה
הוא זכה לצינוק בשבת,
נכון.
למעצר אלים, לצינוק שלושה שבועות בשבת, ולהיות קלו כמה חודשים, ואחרי זה להיות קלו בביתו עוד כמה, עד היום למעשה, בתנאים של כל מיני סוגים שונים של הגבלות. לא רק שלקחו לו את הטלפון, לקחו לו את הכל, מה שנקרא.
לקחו לו את הכבוד.
הוא ישן בצינוק בלי סמיכה. בחדר של השבק בפתח תקווה שלושה שבועות או ארבעה שבועות. אני הייתי מבקר אותו בכלא כל שבוע, וזה על אותה עבירה לכאורה. והנה היום המשית. כשהיא יודעת מזה, עזוב כל השנה, אינני יודע מה היה כל השנה. אולי שהיא לקחה אחריות אמנם מול בגץ, אמרה אני אחראית, נציג מטעמי מלווה, נניח שהם ליוו הכל, אבל הפצרית הסתירה, ימים יגידו. אבל מה שימים כבר אומרים עכשיו, זה שלפני חודש דוד, כשאותה דוברת אמרה בפוליגרף את מה שאמרה, וכשאנשי השבק מגיעים ליועמ"שית, לא עכשיו, לפני חודש ושבוע, ומגיעים לרמטכ"ל ואומרים לו זאת הפצרית, מה היה צריך לקרות אז בסטנדרט ארי רוזנפלד, בסטנדרט א' מהשבק?
לכלו.
לקחת אותה, לחקור אותה. שלושה שבועות היא לא עשתה כלום. שבועיים וחצי, היא לא עשתה כלום היועמ"שית. לא יודע מה היא עשתה אולי, לא יודע אם היא אמרה לפצרית את החשד, לא יודע, אבל היא לא עשתה כלום. על מקרה פי אלף יותר חמור מארי רוזנפלד. שזה לא ספק פגע בביטחון המדינה, כולם יודעים את זה, לא רק בתדמית. ויותר מזה אני אומר לך, אחרי שהרמטכ"ל מזמן אותה, שבועיים אחרי שכל המערכת יודעת כבר שהיא עשתה את זה, המערכת הגבוהה, כלומר היועמ"שית וכו', מזמן אותה, והיא באה אליו, והיא מודחת, עוברים שלושה ימים, שום דבר לא קורה. היא לא נעצרת, לא טלפון, לא כלום, וגם עכשיו, כולם משוחררים, הכל בסדר, כולם
תגיד,
בבית.
אתה יודע מה היה...
אז רגע, אז היועמ"שית לא צריכה לתת תשובות לעניין הזה? על השלושה שבועות היא לא צריכה לתת תשובות?
היא צריכה לתת תשובות, אבל אני שואל שאלה אחרת. מה יש בטלפון שמצאו אותו? מה יש בפנים? אתה כבר יודע? אתה חבר ועדת חוץ וביטחון.
כן, קודם כל.
ידוע לך מה יש שם?
לא.
אל תיכנס לאותם נושאים שאסור לנו לדבר כן, עליהם, אבל כן. כי אתה בכל אופן מחויב, אבל... כן. שאלה סתמית, ידוע מה יש שם? כי הרי המשטרה כבר הוציאה חומרים, אתה מחייך, אני רואה.
קודם כל אני לא יודע, לא מדווחים לנו על פרטים מהסוג הזה, אבל אני יודע, כמו שאמרתי, שהיה לה לא שנה וחצי, היה לה שלושה שבועות שכבר ידעו, שיודעים, והיה לה שלושה ימים שידעו ויודעים, אפשר ללכת לים, דוד, לחזור מהים, לצלול בבריכה, לחזור מהבריכה, להשתזף, היה מספיק זמן לעשות הרבה דברים, ולכן אני לא יודע אם זה הטלפון הזה, היה לה שני טלפונים, הטלפון השני, אני יודע דבר אחד, שאם רוצים לחקור, חוקרים, ואם רוצים לדעת, יודעים. ואנחנו הרי אחרי שנה וחצי, שסגן הפצרית חוקר את עצמו, אחרי שנה וחצי שהיועמ"שית מתעקשת בבית המשפט שזה לא תהיה חקירה, רק בדיקה, ואני שואל למה בדיקה ולא חקירה, ולמה מצח בודקת מצח, ולא יחקפ למשל, מה שבדרך כלל עושים כשיש שוטרי מצח זה, ואני שואל גם את הפצרית, סליחה, למה את לא פותחת בחקירה בכלל? היא אומרת לי בוועדת חוץ וביטחון, היא הוזמנה, היא הגיעה פעם אחת. היא אומרת, זה היועמ"שית. אמרתי, מה זה היועמ"שית? תמיד שיש חייל בחשד, את פונה ליועמ"שית? את חוקרת, יש לך גוף עצמאי חוקר. מה פתאום? היא לא יועמ"שית. למה בדיקה ולא חקירה יועמ"שית? למה מצח בודקת מצח יועמ"שית? אז היועמ"שית צריכה לתת תשובות. והיא תיתן אגב.
אמרת, מעולם לא הוקשה על ידי צה"ל תוכנית הכרעה לקבינט, וזו תעודת עניות. למי תעודת עניות? לממשלה?
קודם כל לצה"ל, צה"ל הוא גוף מקצועי, ואנחנו, אתה
אבל
יודע...
אבל אם פעם האחרונה שבדקתי מי שממונה על צה"ל, זה הדרג...
ממשלה. אתה צודק, לכן אני ביקרתי גם את הממשלה, ואני חושב שאם הייתי שר, וגם לחבריי השרים, אני אומר, אני לא מעלה על דעתי איך אפשר לחתום שנתיים לטווח, על תוכנית שהיא לא תוכנית הכרעת חמאס. לכן התנגדתי נחרצות, גם הצבעתי נגד, גם הודחתי מוועדת חוץ וביטחון בשל כך, שהצבעתי נגד מרכבות גדעון א', קיוויתי אחרי רמטכ"ל חדש ואחרי נשיא חדש בוושינגטון שתהיה תוכנית הכרעה. אבל אני אומר צבא, כי אני בניתי או בונה על דרגי מקצוע שאמורים ללמוד במלטק, ללמוד בפום, קורס העלה, אנחנו משקיעים המון תקציב, למעשה התקציב הכי גדול במדינה, נכון להיום, במערכת הביטחון, כדי שיתפתחו אנשים שיוכלו להניח תוכנית הכרעה, שרואים את רצועת עזה, אומרים, אנחנו מכריעים, ואנחנו היינו בשנתיים של 1001 סוגים, הכותרת הכללית הייתה פשיטה ופגיעה, לא שליטה והכרעה, פשיטה ופגיעה, פוגעים בחמאס. התוצאה היא שהיום חמאס בשיא כוחו.
בשיא
כוחו. כיוון שאנחנו פגענו ב-20 חיילים, גייסו 40. פגענו ב-2 מנהרות, קרו עוד 4 מנהרות. פגענו במפעל רקטות אחת, הוקמו 2. למה? כי חמאס שלט ושולט היום, ללא מצרים, בשטח, במשאבים ובאוכלוסייה. גם אם זה בשטח יותר קטן, הוא שולט שליטה מלאה. שים בצד אבו שבאב וכמה מיליציות, בכל 1.5 מיליון אנשים שיש ברצועת עזה, ובכל המשאבים. ולכן, בכל מקום שיש חשמל, יש מפעל טילים, יש מנהרה, יש, שלא לדבר, בית ספר לטרור, מחנות אימונים באלבורג' מתחת לקרקע. כל זה מתקיים, וכל זה ימשיך להתקיים, ואני אומר את זה אולי לסיום בצער, אנחנו החזרנו את החטופים, שהיו שכפץ של חמאס, אבל חמאס החליף אותם בשכפץ קטרי, טורקי, אמריקאי, שמגן היום עליו, והוא בחסות השכפץ הזה מתפתח. אני רואה את הדוחות, ראיתי את הדוח האחרון, דוד, זה נורא והיום. ואנחנו מחזירים את האנשים לעוטף עזה, ואנחנו חייבים לשנות כיוון, ובכוחנו לשנות כיוון. לחזור לתוכניות של הכרעה ושינוי מהותי ברצועת עזה.
מדהיג מאוד. חבר הכנסת עמית הלוי, יכולתי לדבר איתך עוד שעה. תודה רבה.
תודה דוד, תודה תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.